אנחנו בקידושין דף כ"א עמוד ב', והנרצה נקנה ברצייה. המשנה אמרה לנו שעבד נרצה, אחד מדרכי קניין, זה על ידי הרצייה. דכתיב שהתורה אמרה ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. ואני מבין שהגמרא בעצם מתכוונת ממשך הפסוק ועבדו לעולם, שהרצייה גורמת לו להיות במציאות שהוא ועבדו לעולם. ככה אני מבין, כי אחרת מה הוכחה? אני יודע שיש רצייה. כל הדיון היה שהוא נקנה ברצייה. אז אני מבין שזה מההמשך. וזה שכתוב, ועבדו לעולם. כתוב, וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון. העבד הנרצה חוזר לרשות עצמו ביובל, או כשאדון מת. דכתיב, ועבדו, הוא עובד את האדון שקנה אותו, שעכשיו עושה רצייה לידו, ועבדו לעולם, ועבד אותו דווקא, ולא את הבן ולא את הבת. אז בגלל זה כשאדון מת הוא יוצא חופשי לעולם, לעולמו של יובל. אז בגלל זה הוא יוצא חופשי ביובל. תנו רבנן, מרצה התורה אומרת לי שצריך לעשות לו חור באוזן על ידי מרצה. ולקחת את המרצה ונתת באוזנו ובדלת, כתוב בתורה. אז אין לי אלא מרצה. מניין לרבות, איך אני יודע שאפשר לעשות את החור באוזן גם על ידי הסול, שזה איזושהי עץ חד, והסירה, שזה קוץ, והמקדח, שזה כמו מקדח שלנו היום, שאיזשהו דבר חד שקודחים בו את העץ. אז איך אני יודע שאפשר גם לעשות רצייה על ידי הסול והסירה והמחט והמקדח והמכתב, שהמכתב זה איזשהו דבר שהיו משתמשים בו לחרות בתוך השעווה. אז היו להם פנקסים, הם היו כותבים שעווה, אז זה המכתב. אז כל אלה הם דברים חדים או מעץ או ממתכת. איך אני יודע שאפשר לעשות את הרצייה על ידי כל אחד מהם? תלמוד לומר, ולקחת, התורה אומרת, ולקחת את המרצע, לרבות כל דבר שנלקח ביד, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ישנו ריבוי, כתוב, ולקחת את המרצע, הריבוי אומר לנו שאפשר גם דברים אחרים, לאו דווקא מרצע. רבי אומר, מה המרצע המיוחד של מתכת, אף כל של מתכת. אז רבי חולק על רבי יוסי ברבי יהודה, הוא אומר, חלק מהדברים שאמרת בסדר, אבל חלק של עץ, חלק ממיני חומרים אחרים, אי אפשר, צריך להיות דווקא ממתכת. דבר אחר, המרצע, להביא המרצע הגדול. אז יש פשט אחר שהמרצע בא לרבות דווקא מרצע גדול. אמר רבי אליעזר, יודן בריבי. יודן זה השם של הבן אדם, והוא היה גדול הדור. בריבי הכוונה היא מי שהיה גדול הדור. אז יודן בריבי היה דורש, הוא היה דורש ככה, כשאין רוצין, אין רוצין אלא במילתא. כשרוצים, אז רוצים פה למטה, בחלק הרך של האוזן. החכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצה מפני שנעשה בעל מום. יש לנו מסורת, חכמים אומרים, שאם העבד עברי הוא עצמו כהן, אז לא עושים לו רצייה, כי אז זה יגרום לו להיות בעל מום. ואם תאמר במילתא הם רוצים, איך עבד עברי כהן יעשה בעל מום? אם כל הרצייה היא למטה בבשר, אז מה פה נעשה בעל מום? נרצה עלה בגובה של אוזן. אז מכוח זה שישנו כזו מסורת שכהן, כשהוא עבד, אי אפשר לעשות לו רצייה כי זה יגרום לו להיות בעל מום, מכוח המסורת הזו אנחנו מבינים שהרצייה צריכה להיות למעלה בחלק העליון של האוזן, לא בחלק הבשרי. כי פה למטה זה לא עושה אותו בעל מום. אם יש לו חור של הגיל למטה, אז זה לא יגרום לו להיות בעל מום. אז למה הוא לא יכול להיות עבד נרצה? למה אפשר לעשות לו את החור? אז מכוח זה שהיה להם מסורת לא לעשות לו רצייה, אנחנו מבינים שהרצייה היא דווקא בחלק מהאוזן שכן עושה לו, שכן גורם לו להיות בעל מום. דהיינו בחלק העליון, בחלק שהוא cartilage, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, לא בחלק שהוא בשר. אומרת הגמרא, במאי כמפלגי, מה היסוד של המחלוקת של רבי ורבי יוסי ורבי יהודה? שרבי יוסי ורבי יהודה אומר כל דבר שניקח, ורבי אומר דווקא של מתכת. מה מקור המחלוקת? דרבי דריש כללי ופרטי. רבי היה לו מסורת שכשאנחנו דורשים את כל התורה כולה ויש לנו לשון ריבוי, לשון מיעוט, אנחנו נדרוש את הלשונות ככלל ופרט. ואז אני אומר שאם יש לי כלל, התורה אומרת ולקחת, אז כוונה הייתי כך כל דבר. אז היא אומרת לי המרצע, אז אני אומר המרצע בא ופירט דווקא המרצע. כשיש לי כלל ופרט, אז הפרט אומר לי דווקא אותו פרט, לא כל הכלל. ואז אם יש לי כלל אחר, זה מרבה דברים שהם כאין הפרט. ואז זה מאוד מוגדר, אני מסתכל מה מאפיין בפרט, ואז מזה אני יכול להבין מה יהיה הכלל הסופי. מה הכלל הסופי כולל. אז רבי היה לו מסורת לדרוש את התורה כללי ופרטי, ולקחת כלל. מרצע פרט, באוזנו ובדלת חזר וכלל. כלל ופרט וכנעל, יתא דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש של מתכת, אף כל של מתכת. אז בגלל זה רבי אומר שזה צריך להיות דווקא של מתכת, כי אני דורש כלל ופרט וכלל, וממילא הפרט אמר לי שאני רק יכול דברים שהם דומים לפרט, דהיינו, רק הפרט בעצם פירט, הוא מיעט את הפירוש של הכלל, אל תיקח כל דבר, תיקח דווקא את זה. הכלל הסופי אמר לי, תוסיף גם דברים שהם דומים לזה. אז ככה רבי דורש, כלל, פרט, הפרט אומר לי דווקא זה, הכלל הסופי אומר לי גם לרבות דברים כאין זה. רבי יוסי דריש ריבוי ומיעוטי. רבי יוסי היה לו מסורת לדרוש את כל התורה כולה בריבוי ומיעוט. ואז נוצר מצב שכשהתורה אומרת לי לשון ראשונה שהיא כוללת, היא באה לרבות הכל. ואז כשהלשון השנייה באה, היא לא באה לומר לי דווקא זה, היא באה למעט מהריבוי. דהיינו, הריבוי אמר לי, כל הדברים תיקח. המיעוט אמר לי, אל תיקח כל הדברים, תיקח רק דברים שהם דומים למיעוט. דהיינו, כשיש לי ריבוי ומיעוט, לפי מי שדורש ריבוי ומיעוט, אז זה שווה לכלל ופרט וכלל. מי שדורש כלל ופרט וכלל, אז כשיש לי רק כלל ופרט, אז יש לי רק את הפרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. ואז כשיש לי את הכלל הסופי, הוא בא לומר לי תרבה כל דבר שהוא כאין הפרט. מי שדורש ריבוי ומיעוט, הוא דורש ריבוי ומיעוט, זאת אומרת תרבה את כל הדברים שהם דומים למיעוט, גם בלי הריבוי הסופי. אז מה הריבוי הסופי אומר לי? הריבוי
זה לא
כי ריבוי ומיעוט, זאת אומרת אני מסתכל למילה הראשונה, היא באה לרבות הכל, ואז המיעוט בא ואמר לי אל תרבה הכל, רק תרבה הכל שדומה למיעוט. דיינו בלי הכלל הסופי לא, כי בכלל כשיש לי כלל ופרט אני אומר הפרט אמר לי רק הפרט הזה. אם יש לי רק כלל ופרט, אז אני אומר אין בכלל אלא מה שבפרט. מה שהפרט אמר, אם היה כתוב ולקחת את המרצע, הייתי מבין רק מרצע. תיקח רק מרצע. ריבוי מיעוט, אם אני דורש ריבוי מיעוט, אז ולקחת את המרצע, ולקחת כל דבר, את המרצע מלמד אותי לא, דווקא מרצע וכל דדומה לו. בלי הכלל הסופי, בלי הריבוי הסופי, אז הריבוי מיעוט הוא כמו כלל ופרט הוא כלל, כן? והכלל הוא פרט, הוא אין בכלל, אין מה שבפרט. זה סוגיה שנתקל בה הרבה בשס. זה מחלוק בכל השס, איך דורשים. כדאי שנבין את זה. עכשיו, השאלה היא, האם הפרט בא לפרש את הכלל? אם התורה אמרה לי כלל ואחר כך פרט, אז האם אני אומר שהפרט פירש את הכלל ולקחת את המרצע, אז דווקא את המרצע, זה כלל ופרט, ואז כשיש לי כלל סופי הוא בא לרבות כל דבר שהוא דומה לפרט, אבל אם יש לי רק כלל ופרט, אם יש לי רק ולקחת ואז את המרצע, אז המרצע מגדיר מה תיקח, ממילא יש לי רק את הפרט הזה, או האם אני אומר ריבוי ומיעוט, ואני אומר שבעצם הפרט לא בא לפרש את הכלל, אבל הוא בא למעט את מה שאני לומד מהכלל. דיינו, היה לי ריבוי ולקחת, תיקח כל דבר, ואז יש לי את המרצע. המרצע לא בא לפרש מה תיקח רק את המרצע. הוא בא למעט את פירושו של ולקחת. יש ולקחת שזה תיקח כל דבר לעשות את הרציעה, יש את המרצע, וזה בא לומר לי, אל תבין שאתה יכול לקחת כל דבר, אלא תיקח כל דבר שהוא דומה למרצע. האם זה ממעט את פירושו של הכלל, של הריבוי, או האם זה מפרש את הכלל? האם זה מגדיר את הכלל? אוקיי. עכשיו, אם אני דורש כלל ופרט וכלל, אז זה מאוד מוגדר. אם יש לי כלל ופרט זה רק הפרט, אם יש לי כלל ופרט וכלל, אז זה כל דבר שהוא דומה לפרט. אם יש לי ריבוי, אז אני מרבה. אם יש לי ריבוי ומיעוט, אז אני מרבה את מה שדומה למיעוט. אם יש לי ריבוי ומיעוט וריבוי, אז אני אומר שאני ארבה את הכל, חוץ מדבר שהוא לגמרי לא כמו המיעוט. עכשיו, מה זאת אומרת לגמרי לא כמו המיעוט? באיזה נקודה? אז פה מסרן הכתוב לחכמים. אם אני דורש כלל ופרט וכלל, אז זה יותר מוגדר. משהו כן הפרט. אבל אם אני דורש ריבוי, מיעוט, ריבוי, אז בעצם אני אומר, תרבה הכל, אבל תמעט רק דבר אחד. מה תמעט? זה מסור לחכמים, לקבוע מה אני ממעט. בסדר? אז עכשיו אנחנו ברבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי דריש ריבוי ומיעוטי. ולקחת ריבה, מרצע, מיעט, ואוזנו ובדלת חזר וריבה, ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל. מהי רבי? מה זנות ריבה הכל? רבי כל מילי. מהי מיעט? מיעט שם, ומיעט את הדבר שהכי רחוק, ומיעט שם שאתה לוקח איזושהי תרופה, שם על אוזן וזה עושה את החור. כל דבר, לא משנה אם זה ממתכת, לא משנה אם זה מעץ, כל דבר שאתה רוצה לעשות חור, אתה יכול לעשות חור. כן, אז זה יסוד המחלוקת של רבי ורבי יוסי. פשוט, האם אני דורש ריבוי מיעוט או כלל ופרט? אמר מה? אמרנו קודם, המרצע, להביא מרצע הגדול. מאי משמע, כדאמר רבא, רבא אומר, התורה אומרת לנו בגיד אנשי, כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירך. אומר לנו רבי יהודה, גיד הנשה רק נוהג באחד מהירחיים. גיד הנשה לא נוהג בשני הירחיים. זו שיטת רבי יהודה בפרק גיד הנשה. אז הגמרא שם אומרת, מכוח זה שהתורה אומרת את גיד הנשה אשר על כף הירך, אז אני מבין מזה, כדאמר רבא, הירך, המיומנת שבירך. המיוחדת. מהי המיומנת? אז אני אומר שההיגיון אומר שזה הימין. החנמי, אז גם פה אני אומר, המרצע, התורה אומרת, ולקחת את המרצע ונתת ואוזנו, אני מבין מיוחד שבמרצעין, וזה מרצע הגדול. זה שהוא מרצע שהוא גדול, לא, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל זה מה שאנחנו באים לרבות. כן? יש לבהמות, יש להם, אנחנו קוראים זה שני רגליים ושני ידיים. עכשיו, בתוך העצם של הבהמה יש, בסדר, העיקרון הוא, אם התורה אמרה לי הירך אשר הקף הירך, מה היא באה לומר לי הירך? איזה ירך? מה זה ההי הזה? אנחנו אומרים, המשנה אומרת שהפוסטמוס שרף את התורה, ספר התורה. מה זה את ספר התורה? יש הרבה ספרי תורה, איזה ספר תורה הוא שרף? אנחנו אומרים, למה אנחנו תשעה באב? מה אחד מהסיבות? הפוסטמוס שרף את התורה. איזה תורה? היה ספר תורה מיוחד באזרה, שהיה מימי משה רבינו. מהספר תורה הזה היו מתקנים כל הספרי תורה שבכל עם ישראל. את הספר תורה הזה הפוסטמוס שרף. אז גם במשנה וגם בתורה, כשיש לי את ה' הידיעה, אני אומר, זה בא ללמד אותי משהו. הירך. אז איזה ירך? מה מיוחד בין שני ירחיים? אז אני אומר, בסדר, אם אני צריך לבחור באחד שהיא יותר מיוחד מהשנייה, אני אומר ימין. סתם ככה, לא יודע מה היחוס של ימין משמאל. אבל אם התורה כבר אמרה לי, הירך, ויש לי את שיטת רבי יהודה שאומר שגיד אנשי נוהג רק בירך אחד, אז אני אומר, בסדר. אז הירך ילמד אותי שגיד אנשי זה דווקא בירך המיוחדת. מה זה המיוחדת? של ימין. ופה במרצע, אז התורה אומרת, ולקחת את המרצע, אז מה זה המרצע? מה זה מרצע מיוחד? אז אנחנו אומרים, זה מרצע גדול. זה בא לרבות, גם מרצע גדול. יש מרצע רגיל, יש מרצע שהוא הוא הגודל הרגיל, היה להם איזשהו מרצע שהוא היה מיוחד, הוא היה נקרא, מרצע גדול. אז אנחנו אומרים שזה מה שזה בא לרבות. מרצע הגדול זה מה שהתורה באה לרבות כשהיא אמרה המרצע עם ה' הידיעה. ה' בא להדגיש, זה הדבר. אני לא יודע מה זה מרצע גדול, אני מצטער. אני באמת מצטער שאני לא יודע. אמר רבי אלעזר, יודן ברבי היה דורש. יודן הגדול הדור הוא היה דורש, כשהן רוצאין, אין רוצאין אלא במילתה. דווקא רוצים בחלק התחתון של האוזן. חכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע, מפני שנעשה בעל מום, זה היה לחכמים במסורת, ומילא הם אמרו שהרצייה חייבת להיות בחלק העליון של האוזן. אז עכשיו הגמרא מקשה על המסורת הזו שאי אפשר לעשות רצייה לעבד עברי שהוא כהן, בגלל שהוא יעשה בעל מום, למה לא? ויעשה בעל מום. אמר רבא בר רב שילא, אמר קרא, התורה אומרת לי שאני לא רוצה שהוא יעשה בעל מום, כי התורה אומרת, ושב אל משפחתו, שביובל, העבד נרצח, חוזר למשפחה שלו, ואנחנו מבינים שהתורה לא באה לומר לי, גיאוגרפית, תחזור למשפחה שלך, התורה באה לומר לי, למוחזק שבמשפחתו, שכשהוא יוצא חופשי, הוא לא חוזר וכולם מסתכלים על אהבה, אתה היית העבד, אלא הוא חוזר לאותו מעמד שהיה לו קודם. עכשיו, אם אתה גורם לו להיות בעל מום, אין אפשרות שיחזור למעמד שהוא היה קודם. קודם הוא היה כהן שעבד בבית המקדש, עכשיו הוא לא יכול. אז בגלל זה אנחנו דורשים מהתורה שאי אפשר לעשות את הרצייה. עכשיו, עד פה אתה איתי? אז בוא נתעמק טיפה, כי יש פה מושג מאוד מעניין. בעצם, יש איסור שכהן יעשה לעצמו מום. הוא לא אמור, הוא אמור להשאיר את עצמו שלם. אז צריך לברר מה באמת, מה האיסור לגרום מום לכהן. אם יש לו מום, הוא לא יוכל לקיים את המצוות האחרות של העבודה בבית המקדש. אבל האם יש איסור, או שבו כשהוא יעשה את זה, הוא לא יוכל. אני לא יודע, צריך לעיין בזה. רש"י פה אומר לנו משהו מאוד מעניין. רש"י אומר, ויעשה בעל מום, ומה בכך, והלא רציעה מצווה היא. אז פה פתאום אנחנו רואים שיש איזושהי מצווה לרצוע את אוזנו. מצווה על מי? זה צריך ביור. האדון כשהוא בא לרצוע אותו הוא מברך, אשר קדשנו עשה עצמנו לרצוע את העבדים. אנחנו נראה בהמשך שחזל הבינו שזה עונש הרציעה, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב כשעבד נרצע. הקדוש ברוך הוא אמר, לבני ישראל עבדים, אתם לא אומרים להיות עבדים לאנשים אחרים, אתם אמורים להיות משובדים לעבודתי. ופה פתאום רש"י אומר לנו, זה מצווה. אז האם זה, ובגלל זה רש"י אומר, אז מה אם הוא יהיה בעל מום? זה מצווה. עכשיו, עוד יותר מזה, אנחנו נצטרך לדון, האם יש לי איסור לגרום מום לכהן? או לכהן יש איסור לגרום מום לעצמו? הוא מחויב לעבוד לקדוש ברוך הוא. אם נאמר שיש איזה איסור, אז נצטרך לחקור, אני לא יודע. אז על מי האיסור? על כל אדם מישראל או על הכהן? כי מה מועיל לי זה שיש מצווה? וממילא נצטרך לדון על מי המצווה של רצייה. יש כזו מצווה על העבד? או זה מצווה על בטין? או זה מצווה על האדון? ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי מעמך, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו על הדלת עולם זוזה, ורצה אדוניו את אוזנו והמרצע ועבדו לעולם. משמע שהמצווה היא על האדון. אז נצטרך לעיין פה. אני רק אומר, זה פותח לנו סוגיה מעניינת. על מי המצווה, על מי האיסור. הלאה. אם היה להו עבד עברי כהן, מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית. עכשיו שהתחלנו לדון בדינים המיוחדים של עבד עברי שהוא כהן, אז הגמרא שואלת דבר חדש. כללית, כהן אסור לישא גיורת. כי התורה אומרת, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שכל ילדה שהתגיירה למעלה מגיל 3, היא זנתה, אז נכון, זה לא 100%, אבל זו הנקודת הנחה שלנו. בגלל זה אנחנו רואים שכהן אסור לישא גיורת. עכשיו, השפחה הכנענית הזו היא גיורת מיניאטורה, נכון? הרי שפחה כנענית זה אישה שהיא יכול להיות אבא שלה היה עבד, סבא שלה היה עבד, אבל היא בעצם גיורת. היא מחויבת במצוות כמו אישה, אבל היא כזה גיורת חלקית. אז האם אני אומר ככה, שפחה כנענית חידוש הוא התורה חידשה את המציאות הזו שיהודי יכול לישא אישה שהיא לא יהודייה, שעבד עברי יכול לישא שפחה כנענית, הרי סתם יהודי לא יכול. אז ברגע שהתורה חידשה את זה, לא שנה כהנים ולא שנה ישראל. התורה אמרה שיש מציאות חדשה שיהודי יכול לישא גויה, אז ממילא זה לא משנה אם הוא יהודי, אם הוא ישראל או כהן. עוד דילמה שאני כהנים, הואיל וריבה בין הכתוב מצוות יתרות, אז יש להם קדושה יתרה, ואולי כמו שהוא לא יכול לישא גיורת, הוא גם לא יכול לישא שפחה כנענית. רב אמר מותר, שמואל אמר אסור. אנחנו יודעים את הכלל ההלכתי, הלכה כרב באיסורי. הלכה כשמואל בממונות, הלכה כרב באיסורי. אז פה זה דין של אסור ומותר. ההלכה צריכה להיות כמו רב, שמותר לתת לכהן, עבד שהוא כהן, לתת לו לישא שפחה כנענית. אמר לרב נחמן לרב ענן, אז רב נחמן עכשיו אומר לרב ענן, כי אביתו בי מר שמואל, כשאתם הייתם תלמידים אצל הרב שמואל, באיסקומדרי התלליתו, אתם שיחקתם משחקים, אתם לא הייתם תלמידים רציניים. שמואל אמר שאסור לתת לו שפחה כנענית, מי טיימר לא תמו למה, למה אתם כתלמידים לא הקשיתם על שמואל מפה? וחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצה מפני שנעשה בעל מום. חכמים אומרים, למה לא עושים רציעה? ראינו את הברית הזו בראש העמוד. למה לא עושים רציעה לעבד עברי שהוא כהן? כי זה יגרום לו להיות מום. אימום. ואם תאמר אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, אם הלכה היא כמו שמואל, שבגלל שהוא כהן הוא בכלל לא יכול לישא שפחה כנענית, אז תיפוקלי, החכמים היו צריכים ללמוד שאי אפשר לעשות רציעה לעבד עברי כהן, כי דבעינה אנחנו צריכים כדי לעשות לו רציעה, אחד מהתנאים נלמד בעמוד הבא, זה שהעבד אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. למה הוא רוצה לרצוע? הוא אומר, אני אוהב את השפחה הכנענית, אני אוהב את הילדים שיש לי ממנה, אני לא רוצה לחזור לאישה הרגילה שלי, אני לא רוצה לחזור לחיים הרגילים, אני רוצה להישאר פה. עכשיו, אם הלכה היא כמו שמואל, כשהוא כהן האדון אף פעם לא יכול לתת לו שפחה כנענית, אז הוא אף פעם לא יכול לטעון את הטענה הזו. אז אין שום מציאות של רצייה של עבד עברי. הוא אף פעם לא יכול לתת נרצע. אז למה חכמים אומרים אי אפשר לרצוע אותו כי הוא יעשה בעל מום? הם יוצרים לומר, אי אפשר לרצוע, הוא לא מגיע לזה. לא קשר למום. אי אפשר לרצוע אותו כי אין לו אישה ובנים. אלא מה? חייב להיות שהוא כן יכול לישא שפחה כנענית. וזה ההכחה שהייתם צריכים להביא נגד שמואל, אתם כתלמידים. אז זו הטענה שרב נחמן מקשה על רב ענן, למה אתם כתלמידים לא הקשיתם את זה, ולקטו לא מידי. ואחרי זה כבר אין תשובות, גמרנו. הוא אומר, זו הוכחה, גמרנו, עם זה הייתם מוכיחים לשמואל שהלכה היא לא כמותו. אתם כתלמידים, אתם שיחקתם משחקים, לא הקשיתם את השאלה הזו על שמואל. עכשיו, זה מעניין, עם מי הוא מדבר? הוא מדבר עם רב ענן. מי היה רב ענן? רבן היה האחד של אליהו, היה מגיע אליו כל לילה ללמוד איתו. תנא דבי אליהו זה החברותא של רבן עם אליהו הנביא. אז אליו הוא אומר לו, כשאתם למדתם אצל שמואל, שיחקתם משחקים. הלאה. איבא אליהו, הגמרא שואלת, כהן, מהו ביפת תואר? עכשיו שדיברנו על האם לכהן מותר לישא שפחה כנענית, והגמרא די הוכיחה שכהן יכול לישא שפחה כנענית, אז הגמרא עכשיו שואלת, מה עם יפת תואר? התורה הרי אומרת לנו שבן אדם במלחמה, אז אם הוא רואה אישה יפת תואר וחושק בה, אז מותר לו לישא אותה. מותר לו לקחת אותה פעם אחת שם, ואז בהמשך מותר לו גם לחיות איתה, הוא יכול גם לישא אותה. אז הגמרא שואלת, מה עם כהן? כללית, כהנים לא יוצאים למלחמה. היה מלחמת מצווה והוא כן יצא למלחמה. ראה אשת יפת תואר, האם מותר לו לישא את האשת יפת תואר? האם אני אומר, חידוש הוא, זה חידוש בכל מקרה, שיהודי יכול לישא גויה, שהוא יכול לקחת במלחמה ולהכרח אותה להתגייר, לא שנה כהן ולא שנה ישראל. ברגע שאתה עוקב את כל המהות של יהודי, ואתה אומר, אתה יכול לישא גויה, אז מה אכפת לי אם הוא כהן או לא? זה הרבה יותר מהותי, ההתר לישא איש את יפת תואר. או דיל משני כהנים, הועיל וריבה בין מצוות יתרות. או אני אומר שלא, התורה נתנה להם קדושה יתרה, הוא לא יכול לישא אפילו גיורת, כל שכן שהוא לא יכול לרדת למדרגה הזו. תורה אמרה את זה לגבי יהודים אחרים. ופה בעצם, בדיונים של הגמרא פה, יש מקום להזכיר את הכוזרי, שאומר שכשאנחנו מסתכלים על יהודי, ההבדל בין יהודי לגוי הוא כמו ההבדל בין אדם לבהמה. זה לא שהם שני בני אדם, והוא יש לו יותר מצוות. זה הבדל מהותי. ויכול להיות שהקושייה של הגמרא פה היא קצת דומה לזה. היא אומרת, נכון התורה התירה ליהודי לישא שפחה. נכון התורה התירה ליהודי לישא אשת יפת תואר. מה עם כהן? אז לגבי לישא שפחה, התירוץ היה מותר לו לישא שפחה. אז הוא כן, הוא אחד מאיתנו. עכשיו בוא נראה מה קורה לגבי אשת יפת תואר. רב אמר מותר, ושמואל אמר אסור. אז שוב, הלכה כרב באיסורי, לכל זה צריך להיות הלכה כמו רב, והגמרא אומרת ככה, בביאה הראשונה שהתורה אומרת שכשהוא בשדה, הוא עכשיו וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת אהבה, אנחנו חוששים, הוא כל כך רוצה, הוא ילך יעשה מה שליבו חפץ. אומרת לו התורה, פעם אחת תיקח אותה, ביאה ראשונה מותר, אחרי זה צריך לעשות תהליך שלם אם אתה רוצה לישא אותה. אז בביאה ראשונה דכולי אמה לא פליגי דשארי. כולם מסכימים בעצם, הגמרא אומרת בצד הראשון, הגמרא תחזור בה מזה. עכשיו הגמרא אומרת, בשלב הזה בוא נאמר שכולם מסכימים שמותר ביאה ראשונה, זה לא דיברת רע, אלא כנגד יצר הרע. ואנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלכהן יש יצר הרע כמו ישראל. אז אם התורה תיר לו בגלל יצר הרע, מה זה משנה? וזה מעניין, כי לכאורה אנחנו כללית רגילים להבין שזה מעין תימא דקרא. לא דיברה תורה לה כנגד יצר הרע. זה לא הלכתי, זה סברתי. ופה אנחנו רואים שהגמרא נוקטת שזה הלכתי. שאם לא דיברה תורה לה כנגד יצר הרע, אז גם כהן מותר לו. וזה צריך דיור, כי לכל זה תימא דקרא. אלא מה? אנחנו נראה שזה לא תימא דקרא. זה יותר חזק מזה, כי התורה השתמשה בלשון וחשקתה וה. אז התורה אמרה לי, אני מתירה לך בגלל שחשקתה וה. התורה אמרה לי, אשת יפת תואר. זה לא רק תימא דקרא, אלא זה לימוד גמור, כמו שנראה בהמשך הלימוד, הגמרא, כי למה התורה הייתה צריכה לומר לי, אשת יפת תואר? למה התורה הייתה צריכה לתאר את היופי שלה? אלא מה? כי זה הגורם. אז זאת אומרת, זה לא תימא דקרא. כללית, רק רבי שמעון בר יוחאי דורש תימא דקרא. אנחנו לא דורשים תימא דקרא. אנחנו לא אומרים שבגלל הסברות, מה הטעם של הפסוק, אנחנו נפסוק אחרת. נאמר שכשהטעם חל אז כן, כשהטעם לא חל לא. אנחנו לא דורשים תימא דקרא. אבל פה זה לא דרשין התאים דקרא. פה זה כנראה לימוד הרבה יותר חזק, כי אתה רואה שהגמרא נוקטת בפשטות. שזה הסיבה, זה למה שהתורה התירה. כי פליגי בביאה שנייה. כל המחלוקת רב ושמואל היא בביאה שנייה. רב אמר מותר ושמואל אמר אסור. רב אמר מותר לו להמשיך לחיות איתה. הועיל וישתרי הישתרי. זהו. הותר, הותר. שמואל אמר אסור. דהה הביא עלה גיורת, הרי מה יקרה? כדי שהוא ימשיך לחיות אותה, הוא מגייר אותה. וגיורת לכהן לא חזיה, היא לא ראויה, וזה גם, הלשון לא חזיה, לכאורה היה צריך להיות, וגיורת לכהן אסירה. הוא לא אומר היא אסורה. הוא אומר היא לא ראויה, לא חזיה. זה צריך ביור, יכול להיות שקשה לו לומר אסורה על משהו שהתורה כבר התירה לו פעם. אז זה ההבנה הראשונה במחלוקת רב ושמואל. איקה דאמרי, בביאה שנייה כולי אמה לא פליגי דאסירה. יש מהם שכולם מסכימים שהוא לא יכול להמשיך לחיות איתה, דאב לגיורת. היא גיורת, אז מה היתר להמשיך איתה? כי פליגי בביאה ראשונה. רב אמר מותר, אתה לא דיברה תורה לה כנגד יצר הרע, אז מה הוא שונה? אם כל העניין הוא אנחנו צריכים להפיס את היצר הרע, אז הוא אותו דבר, ואנחנו אמרנו, הלכה כרב ביסורי. ושמואל אמר, אסור, כל אחד דקרינם בה והביתה על תוך ביתך, קרינם בה וראית בשביה, כל אחד לא קרינם בה והביתה על תוך ביתך, לא קרינם בה וראית בשביה. התורה אומרת, וראית בשביה יש את יפת תואר, וחשקת ולקחת לך לאישה. אז קודם אתה לוקח אותה. פעם אחת, התורה אומרת, אני לא אוכל לעצור אותך, בסדר. והביתה על תוך ביתך, אומר הפסוק הבא, לגילחת אושה, ועשתה ציפורניה, ועכתה תביאה ותימה יחייבים, בסוף אתה לוקחת לאישה. עכשיו, אם כולנו מסכימים שהוא לא יוכל להביא אותה לתוך ביתו, הוא לא יוכל להישא אותה, אומר שמואל, התורה לא התירה לך סתם פעם בשדה. התורה רק התירה פעם בשדה כשיש פוטנציאל המשך בבית. רב אומר, לא, זה לא קשור, התורה התירה לך פעם בשדה כי ידע שאתה לא תשמע בקולה אם היא תאמר לך לא. אז שוב, הלכה כרב באיסורי, אבל זה המחלוקת רב ושמואל. אז יוצא שמותר ביה ראשונה, ויוצא שאם אנחנו נשווה את המחלוקת הזו לכוזרי הבדל בין יהודי לגוי, אז המסקנה היא כהן הוא יהודי. הוא לא מדרי, הוא לא חילוק לגמרי עצמי. כי הרי בשפחה הוא מותר, ובאשת יפה תואר הוא מותר ביה ראשונה. כל האיסור של ביה שנייה זה רק כי גיורת, והוא אסור בזונה. אבל זה לא כי הוא משהו אחר, כי יש לו יותר מצוות. זו המצווה, שאישה זונה וחללה, לא ייקחו. כן? הלאה. תנו רבנן, ישנו ברייתא שאומרת ככה. התורה אמרה על אשת יפת תואר, וראית בה שוויה, אני מבין מזה, בשעת שוויה. לא שקודם כבשת, אחר כך אתה פתאום רואה, או, מוצאת חן מנך. לא, מדובר בשעת שוויה. התורה אמרה, אשת, ואפילו אשת איש. יפת תואר, למה התורה הייתה צריכה לתאר שיפת תואר? לומר לי, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. היפת תואר בא לומר לי שכל הסיבה פה זה כי היצר הרע מתגרה בו בגלל היופי שלה, אז התורה הבעל כוחה התירה את זה. התורה אמרה סברה כזו, מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, אם ישנו בהמות שהן תמותות, הן מסוכנות, הן מסף למות, הבהמה חולה, אז עוד 10 דקות היא תמות. התורה אמרה, עדיף, זה מאוס לאכול כזה דבר. אנחנו אומרים, השחיטה שלך היא לא משהרגה אותה, תוך רגע אתה הולכת למות, אז נכון, השחיטה הרגה אותה, אבל זה לא משהו שבן אדם אמור לאכול לך תחילה. אבל עדיף שאני אוכל את זה כשהוא שחט את זה, ואל יאכל בשר תמותות נבלות, מאשר שאני אחכה והיא תמות ואז הוא יאכל את זה. אז התורה אמרה, בסדר, אני אקדים. מה אתה עושה כשאתה שוחט לפני שהיא מתה? אתה אומר, אני אקח דקה קודם, אני אשחוט, ואז אני אוכל אותה. זה בימה מעושה, זה לא במה שאדם אמור לאכול. אותו דבר האישה הזו בשדה. הבהמה כשהיא מתה, מותרת או אסורה? אסורה. כשאתה שוחט אותה, מותרת. מאוס, אבל מותר. אותו דבר יש את יפת תואר. אמרה תורה, אני אקדים למכה. אם אני אחכה, אתה תיקח אותה כמו שתאכל את הנבלה לא כשרה. אז אני לא אחכה שתיקח אותה. אני אומר לך, בסדר, תיקח יש את יפת תואר. אבל אני אומר לך, זה מאוס. זה כמו מי ששוחט את הבהמה דקה לפני שהיא מתה. אז יש את יפת תואר. דיברה תורה כנגד יצר הרע. לא יכול להתאפק. בסדר, זה דוד המלך לא ידע. דוד המלך לא ידע את הלימוד הזה, בגלל זה הוא נשא אשת יפת תואר, והוליד בן שהוא היה אבשלום, שרצה לרצוח אותו. מרד, סבת לב כל ישראל נגדו, ואז כשדוד המלך היה בורח מבית המקדש, והיה לו צרת, והוא היה בנידוי, וכל עם ישראל לא עמדו לצידו, ומעט מאוד אנשים היו לצידו, אז הוא אמר, אולי אני צריך לעבוד עבוד עזרה, מה? דוד המלך כבר היה גמור. בא אליו עיראי העירי ואמר לו, תחזור. אז דוד המלך אמר, תראה מה קורה לי. אז עירא אמר לו, מי אמר לך להתחתן עם אשת יפת תואר? אז הוא אמר לו, תורה. תורה אמרה, וראית בשביעה, אשת יפת תואר. אז עיראי העירי אמר לו, נכון, התורה התירה, התורה לא המליצה. התורה אומרת, מי שיוקח אשת יפת תואר יביא מה? בן צורי ומורה, זה הפרשה הבאה, זה בדיוק מה שקרה לך. אז דוד המלך שמע, אמר, בסדר, את זה לא ידעתי. וחזר בו. רואים שאפילו דוד המלך היו רגעים. מה? כמדומני זה גמרא בסנהדרין. נגיע לזה. עוד מעט. הלאה. אז הגמרא אומרת, בחשקתה. הוא רואה את אשת יפת תואר בחשקתה. זה תלוי ברצון שלו, אף פי שאין הנאה. נכון, אמרנו אשת יפת תואר, אבל זה תלוי בחשק. זה לא תלוי, מישהו אחר אומר, מה זה מעניין אותך? כן, וחשקתה, זה תלוי ברצון שלו. אף פי שאינה נאה. בא, כתוב וחשקתה, בא, ולא בא ובחברתה. בן אדם לא יכול לומר, יש שניים שאני היצר תוקפתי עליהם. לא. אחת התורה אמרה בסדר, שניים, לא. ולקחתה, לקוחין יש לך בא. התורה פה לימדה אותנו חידוש עצום, וכדאי לראות פה רשי. יש לך רשי? שורה השנייה, ליקוחין יש לך בא, אומר רשי, קידושין תופסין. ואף על פי, מה המילה הבאה אצלך ברשי? שהייתה. אז זה אחד מהסיבות שאני לומד מהעוז והדר, שפה רשי לא מובן. ישבתי על הרשי איזה 10 דקות ולא הבנתי אותו, עד שהסתכלתי בהערה של עוז והדר. רשי, איך שאנחנו קוראים, אף פי שהייתה עובדת כוכבים, שהרי אינה מתגיירת מדעתה. מה הקשר? אז מה מהייתה עובדת כוכבים? זה לא מתאים שאינה ואינה. מה זה שהרי אינה מתגיירת מדעתה? אז העוז והדר פה מתקן. קידושין תופסים, ואף על פי שהיא עובדת כוכבים, גם עכשיו אתה מדבר איתה, איפה האמונה שלה? האמונה שלה לא פה. מישהו שאל אותה, את רוצה להתגייר? לא, הוא תפס אותה נגד כוחה, לקח אותה, עכשיו מגייר אותה. הוא בכתה את אביה ואת אמה, היא בוכה על זה שהיא לא עובדת עובדה זרה. איפה הגצ'קה שלי? אז התורה פה חידשה לי. היא מתגיירת, זהו. רוצה, לא רוצה, עכשיו היא רוצה. אתה מכיר מה זה? עכשיו אתה רוצה, נכון? בסדר. אז באמת, זה למה שהתורה אומרת, החינוך שלה לא יהיה טוב. הילדים לא יהיו איתך, הלב שלה לא איתך, היא לא תחנך את הילדים להיות איתך, לא עם התורה ולא איתך. אז הילדים ימרדו גם בתורה, גם בך. התורה אומרת, אל תיקח מישהי שמאולצת לשמור תורה ומצוות. לא. אבל התורה כן חידשה שקידושין יש לך בה, שהקידושין תופסין בה. כן? זה החידוש רש"י אומר. ליקוחין יש לך בה, למרות שהגיור פה הוא גיור בעייתי, בכל זאת. התורה אומרת, תראה, זה לא איך שאנחנו היינו קוראים את הגמרא. רש"י מביא שכל הבעיה זה הגיור. לך, התורה אומרת, ולקחת לך לאישה, שלא ייקח שתי נשים, אחת לו ואחת לאביו, אחת לו ואחת לבנו. האבא שלו נמצא שני סוסים ממנו, הוא עכשיו רואה בשביה שתי נשים, הוא תופס את שניהם, אומר, אחת לי, אחת אני אביא לאבא שלי לאשת יפת תואר. עוד רגע אני אגיע לאבא שלי. צריך לומר שאבא שלו במלחמה. כי אמרנו, זרק וראית בשביה. אז זה צריך להיות שאבא שלו שם, או האח שלו שם. לא, את רואה אומרת, אתה לא יכול לקחת שתיים. אין כזה דבר. שלא ייקח שתי נשים, אחת לו ואחת לאביו, אחת לו ואחת לבנו. אשת יפת תואר. את רואה אומרת, והביתה על תוך ביתך, מלמד שלא ילחצנה במלחמה. ופה יש מחלוקת ראשונים. האם הכוונה היא שלא ילחצנה במלחמה אפילו פעם ראשונה? ואז התורה אומרת לי, פטפס הלא, אני סומך עליך שתרגע ברגע שאמרתי לך שמותר, ואחר כך תוכל, אז אתה תהיה רגוע. וזה דיברת רק נגד יצרה. או הפשט היותר ידוע, זה הפשט שאומר, ביה שנייה אל תלחצנה במלחמה. ביה ראשונה התירה לך התורה, לא דיברת רק נגד יצרה, אבל ההמשך... זה כבר תחכה, לא בשעת המלחמה.